זה הרשימה של הרב, בבקשה.
טוב. טוב, אנחנו התמקדנו בעיקר בשני שורים האחרונים בבעיה שאדם לא נברא אלא להתענג על השם וליהנות בסוף שכינתו. נתקדם קצת הלאה. אני עובר למשפט הבא. ומקום העידון הזה באמת הוא העולם הבא, כי הוא הנברא בהכנה המצורכת לדבר. אך הדרך כדי להגיע אל מחור שקבצנו זה וזה העולם, הוא שמה שאמרו זכרונם לברכה, העולם הזה דומה לפרוזדור לפני העולם הבא. האמצעים המגיעים את האדם לתכלית הזה הם המצוות אשר ציוונו עליהם האל יתברך שם. במקום היסוד יתר מצוות הוא רק בעולם הזה. על כן הוא שם האדם בזה העולם בתחילה, כדי שעל ידי האמצעים האלה המזדמנים לו כאן יוכל להגיע למקום אשר הוכן לו, שהוא העולם הבא, לרוות שם בטוב אשר קנה על ידי האמצעים האלה. הוא מה שאמרו זכרונה לברכה, יום לעשותה ומחר לקבל את זכירה. כאן למעשה הרמח"ל במשפט הזה נחזור ליסוד החסידות ושורש עבודה התמימה שהתברר ויצורץ לאדם מה חופתו בעולמו. כאן ברור לנו מה הוא התכוון. הוא לא התכוון להשאיר אותם באדם לא נברא אלא להתענג אל השם, אלא עיקר ההתכווננות זה הרמח"ל דיבר עליה כאן, היא ההפנמה של הכפילות הזאת שאנחנו חיים בתוכה, עולם זה ועולם הבא. אנחנו רואים במשפט אולי החשוב ביותר בתפילה, משמע ישראל, אני לא מדבר, יש מרבם ברך לעלם ולעלמי עלמיה. כלומר, את האמונה שלנו בשני עולמות, ודבר שבא לידי ביטוי במספר דברים שאנחנו רואים, כנראה זו גם הכוונה לעולם ועד. בכל מקום יש מרבם, זה איזשהו תרגום ארמי של ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. כן, חושב, עולם ועד כנראה גם כן ביטוי שבא לתאר עולם שיש אחריו עולם נוסף. ואני רוצה קצת לדבר באמת על החשיבות של ההפנמה, של האמונה, של העובדה שישנו עוד עולם, וממילא של מה היחס בין התפקידים של שני העולמות האלה. שוב, בעולם הבא אני לא נכנס פה לשאלה מה זה בדיוק עולם הבא. אבל עולם הבא זה יכול להיות אחריו, עולם הנשמות, זה יכול להיות עולם של תחיית המתים, ובמצבים אחרים אנחנו מדברים על עולם הנשמות, כלומר גן עדן וגיהינום, שזה לא עולם הבא שמדבר על עולם הבא. מה בדיוק היחס לכל הדברים האלה? לא נעסוק עכשיו, זה נושא מורכב, סבר, התחלתי את זה בהרחבה, אבל לא נעסוק עכשיו כאן. כאן אני רוצה רק להתייחס לעובדה שקיים עולם מוסר מעבר לעולם שאנחנו מכירים כאן, מה שאנחנו רואים דרך כלל. חשיבות האמונה בדבר הזה היא ועד בכך שאני לכן זה גם נכנס ב-13 עיקרים, למרות שבתורה עצמה עד כמה ניתן לראות את זה ככה?
האמונים העיקרים זה לא
לא, יש עיקר אחד שדובר על המשיח, יש עיקר אחר שגובל לגלש כסד ותקיעת המתים, יש שם כמה עיקרים גם על עולם הגמול וגם על תקיעת המתים וגם על ימות המשיח. יש לנו כמה דברים. אני כרגע לא מדבר על ימות המשיח, ואני בכוונה לא מדבר על ימות המשיח, ואני רוצה קצת להסביר את הדבר הזה שבכל הידי שלא מפורש בתורה. אז מה כל כך יגיד האמונה בו? אבל האמונה בו חשובה לי. קיימות אצלנו כמה הלכות יסוד, וניקח שלוש הלכות ברורות אנחנו נראה שלכאורה אפשר לקבל רק שניים. כלומר, בכל משולש אנחנו יכולים לקבל רק שתי צלעות. אני מגיש כבר את המילה לכאורה. האמירה שהקדוש ברוך הוא כל יכול נראית פשוטה מאוד. הוא מורה עולם. מורה עולם, הוא גם שולט בו, הוא שולט בכל מה שיש לו, זה נראה דבר מובן מאוד. העובדה שהקדוש ברוך הוא אל הצדק, זה גם כן נראה מובן מאליו, בגלל שבלי לדבר על צדק אי אפשר לדבר על טוב. ואם אנחנו מאמינים שהקדוש ברוך הוא טוב ושמטרתו בעולם הייתה להיטיב, אז ברור שחלק מובנה ועקרוני מעין כמותו הטוב, הקדוש ברוך הוא רוצה להפעיל קשר. כי אם אין צדק, כל טוב זה. כלומר, יש לנו צדיה מהקדוש ברוך הוא לעשות צדק וצדק גמור בלי להתעלם משום דבר במסגרת הצדק הזה. לא לקבל שום דבר, להפקיר לגורל המקריות או לגורל כל מיני כוחות אחרים שפועלים בעולם. הצד השלישי, העובדה השלישית שאנחנו אמורים להכיר בקיומה, היא עובדה שבעולם שלנו, מה לעשות? אין צדק. זה לא חלק מעיקרי האמונה, אבל זה שכל ישר פשוט. מאיזה זווית שלא תסתכל על העולם, אתה תגלה שגם אם יש כאן צדק, יש כאן הרבה צדק, זה לא 100% צדק. אפילו הייתי אומר, רחוק מזה. וכל צדק שהוא פחות מ-100%, זה כמו צמיג שכולו שלם חוץ מ-1%. כן? אבל צמיג ששלם ב-99%, אפילו ב-99.9%, הוא לא שווה כלום. צריך לזרוק אותו לפח. וצדק הוא צדק ממש, אם הוא שלם ב-100%. אתה מסתכל על העולם במהנחה שיש לנו איזשהו חוש שיפוט, שיש לנו משהו מחוש שיפוט, אנחנו נגלה מהר מאוד שהעולם שלנו הוא רחוק מאוד מלהיות 100% צדק. אני לא אומר שאין, אבל הוא רחוק מאוד מלהיות 100% צדק. ושלוש ההנחות שאנחנו אמרנו כאן, אם אנחנו לא רוצים להגיע לסתירה, ניתן לקבל כל שתיים. או שהקדוש ברוך הוא צדיק, וזה שאין צדיק זה בגלל שהוא לא יכול. או שהוא יכול ושהוא צדיק, ואז מה שמתנהל כאן בעולם זה צדק מושלם, וזה גם לא יכול להיות. או שהוא יכול ואין בעולם צדק, אלא שהצדק לא כך מעניין אותו. עכשיו, אני חושב שברור שאנחנו נמצאים במשולש, שאנחנו חייבים לקבל כל הנחה, ואנחנו עומדים לפני סתירה. לסתירה הזאת, אם לא לוותר על אחת הצלעות, ואני מכיר אנשים שיוותרו על הצלע הראשונה, ואני מכיר כאלה שיוותרו על הצלע השנייה, ואני מכיר כאלה שיוותרו על הצלע השלישית. אפיקורסות ולמיניה, תוותר על הצלע הראשונה ותגיד שהקדוש ברוך הוא איננו יכול. והאלילות, תוותר על הצלע השנייה. והחרדיות, אני לא יודע מאיפה באה, תוותר על הצלע השלישית. זה בלתי אפשרי, אי אפשר.
זה
קונצלע?
מה זה קונצלע במשולש?
שהקדוש ברוך הוא כל יכול. שהקדוש ברוך הוא צודק. ושבעולם אין צדק, או לפחות אין צדק מושלם. נגיד אפילו לא קרוב לזה. מבין? מה אני אומר? ופתרון יחיד שאני מכיר לדבר הזה, אני לא מכיר שום פתרון אחר, אני לא מאמין שיכול להיות פתרון. זה רק אמונה בקיומו של עולם. ועם ההבנה שהעולם שלנו אכן לא נועד לפתור את בעיית הצדק. ויש עולם אחר שנועד לפתור את בעיית הצדק, והעולם שלנו הוא עולם העבדה. למשל, למה הדבר דומה? לאוטובוס. שבו אנשים קמים בבוקר ונוסעים לעבודה. נגיד שאין מכוניות פרטיות. נגיד שכולם בעיר הזאת נוסעים באוטובוס, או ברכבת. בואו נדבר על ערים שיש בהם רכבות ושלא כדאי לנסוע מכוניות, רכבות תחתיות, שהן נוסעות במהירות ויש מגיעות לאן שצריך בלי... בלי להתעכב. סליחה? כשאתה מסתכל ברכבת התחתית הזאת, מה אתה רואה? אתה רואה אנשים יושבים, אתה רואה אנשים עומדים. ואתה בטוח שאלה האנשים שטוב להם ואלה האנשים שרע להם. אנשים שטוב להם זה אנשים שיושבים. שמצאו כיסא, ואלה שמצאו כיסא יחיד, עוד יותר טוב. ואלה שיושבים ליד החלון, עוד יותר טוב. ויש כיסאות אולי קצת פחות טובים, אבל שבהחלט קיימים. ואתה משוכנע שאתה רואה את אלה שטוב להם ואת אלה שרע להם. אבל אם היית בודק קודם, היית רואה מאילו בתים האנשים האלה יצאו, אז היית הופך את המושגים. יש אדם שיצא מבית של הרבה חדרים, ובית משוכלל, ובית טוב, ועם משפחה משודרת. הגיע לרכבת, במקרה לא מוצא מקום, ומסכן, הוא צריך לעמוד. ויש אדם שיצא 5 דקות לפניו, יצא מבית רע, ומבית דולף, ומבית צפוף וקטן. הגיע לרכבת, ותפס שמקום טוב. כך שאתה לא מגלה את האמת על מי שטוב לו ועל מי שרע לו כשאתה מסתכל ברכבת. עוד מעט האנשים האלה יצאו לעבודה. אחד יצא לעבודה באיזה מגדל לשן מפואר ויעלה במעלית לאיזה משרד ממושג ועם 6 מזכירות שישמעו כל דבר שהוא אומר. ואחד יגיע, אני לא יודע לאן, כדי לעשות איזושהי עבודה שרודים בו כועסים עליו ושהוא בקושי מרוויח ועבודה פיזית קשה וכו'. ושוב, בלי שום קשר לשאלה איך האנשים האלה ישבו ברכב. אנחנו נמצאים כאן בעולם שלנו ברכב. לא ניתן לקבוע כל אחד מאיפה המשמע שלו חוצבה, אבל אני מדבר בעיקר על העתיד, לאן אתה מייקים. והעולם שלנו הוא עולם שנועד לעבודה. ואם נדמה לנו שהעולם הזה הוא מהווה מטרה, אנחנו נשאר תקועים עם השאלה שלנו. הדברים האלה מופיעים במקרא. הם מופיעים במקרא במפורש. ושיש עולם גמול והוא עולם אחר. זה בספר כהן. נכון? ישור ועפר הארץ כשהיה, ואורך תשוב אליי למה שנתנה, כי אלוהים יביא במשפט על כל מעשה, אם טוב ואם מה. ואו אין אדם שליט ברוח לכלוא את הרוח. אדם לא יוכל לכלוא את רוחו בקרבו ברגע שהרוח תרצה לצאת, כוונה ביום המוות, והוא ממשיך ואומר, אין שלטון ביום המוות, ואין משלחת מלחמה, ולא ימלא את רשת בעליו. גם אדם שהגמול לא תפס אותו בעולם הזה, לא ימלא את רשת בעליו. ביום המוות אדם יעמול למשפט. אני יכול להביא דוגמות נוספות לעניין. ויש לנו עולם, יש עולם שלם שהוא נועד לגמול, זה לא העולם שלנו. העולם שלנו נועד לעבודה ולא לגמול. ושוב, אם יבקר אדם בצבא יראה שם איזושהי יחידה של אני לא יודע מה זה, אנשי פרופיל אופי יש להם הבתים שלהם והם גרים בהם והם יוצאים, יש להם איזה מסדר קטן ויוצאים לעבודה במשרדים שלהם או בכל מקום אחר, במקום עשרים. הוא אומר כמה טוב לאנשים. נשלחו אותו לאיזו יחידה מובחרת, מובחרת מאוד, והוא רואה שם אנשים יורקים דם יום ולילה, והרגליים שלהם הן מיובלות ומנופחות, וצריכים לרוץ מהדבר הזה לדבר הזה והדבר הזה, והוא יגיד איזה אנשים מסכנים. וכשהוא מסתכל יותר פנימה, אז הוא אומר, האנשים האלה הם לא אנשים מסכנים. אנשים שבחרו כדי לעשות משהו טוב יותר, יעיל יותר, יש לזה גם גמול, כבוד, בסיפוקים אחרים, לא משנה, באתגר. כרגע אתה רואה את האנשים האלה בטירונות עוד. כרגע אתה רואה את האנשים האלה בטירונות וכדומה. אתה למעשה רואה את האנשים בעולם הזה. העולם הזה הוא לא עולם של גמול, הוא עולם של אתגר. ואז ממילא כל השאלות האלה פחות שאלות. והאמונה בעניין הזה זה בעצם אמונה בצדקו של הקדוש ברוך הוא. אמונה בצדקו של הקדוש ברוך הוא. בלי להגיד, אני לא מבין, אני לא יודע מי צדיק, מי רשע ועוד כל מיני כאלה. והאמונה הזאת בצדקו של הקדוש ברוך הוא היא כמובן קריטית, היא חשובה מהנקודה. כן, זה אפשר.
אם זה דבר כל כך עקרוני, למה זה לא תופס מקום יותר מרכזי במקרא?
בסדר, שאלה גדולה שאלו כל הראשון, אני יכול להתחיל לך את התשובה. אני אגיד לך את התשובה שאני בדרך כלל אוהב להגיד על העניין. מבקרי המקרא הספרותיים שמו לב לאיזה בעיה שעולה בפסוקים של התורה. איזשהו חוסר סימטריה. פסוק בראשית, ראה לבין השמיים את הארץ, והארץ אתה טעור ובא בחושך לפני טעור ובא בחושך לפני טעור ובא בחושך לפני מים. יש פה משהו שמבחינת משקלים, בהופעה ספרותית, הוא לא נכון. אתה מתחיל לדבר על השמיים ועל הארץ, ואתה ממשיך עם הארץ והמים. הוא היה הרבה יותר נוח. כלומר, אני נותן לך דוגמה, להגיע ולהגיד בראשית ברא אלוקים את המים ואת הארץ. והארץ אתה טעור ובא בחושך. ורוח אלוקים מרחפת על פני המן. אני נקרא תקבולת חייסטי. אגב, זה גם היה יוצא נחמד. בראשית ברא אלוקים את המים ואת הארץ, זה כמעט היה 2400 דבריך. שזה 7 כפול 7 כפול 7 כפול 7. זה בכלל יוצא טוב, כשאתה אומר מה שאתה ראשית. אני יכול עכשיו לתת לכם, לשלוף לכם עוד כל מיני טריק. אנחנו לא מוכנים לדבר הזה, להתחיל לעשות הגור, נכון? אז בואו ננסה ללמוד את הפסוקים כפי שהם. ראשית ברא אלוקים את השמיים. אתה רוצה שיסגרו את הוילון?
כן.
איזה וילון? עוד רגע. ככה בסדר? אני רוצה לדבר קצת בזכותה של חוסר הסימטריה. נו, רבותיי, מה קורה לכם? אני רוצה לדבר קצת בזכותה של חוסר הסימטריה. השמיים, זה ניתן להוכיח במקרא, השמיים זה מלשון שם. שם רחוק כזה. כתוב לכל זמן ועת לכל חפץ תחת השמיים. כמה פסוקים אחר כך מה כתוב? כי עת לכל חפץ ועל כל המעשה שם. מה יש תחת השמיים? יש לומר זאת שם. מה זה שם? מעל השמיים. שמיים זה מין שם מופלג. אז אם במקום שמיים אני אומר את המילה שם, אז תציעו לי מילה במקום הארץ.
כפו.
בואו נחליף את המילים. בואו נקרא עכשיו את הפסוקים בתרגום שלי. בראשית ברא אלוקים את את השם ואת הפה. תמשיכו. כמו כן לא שקור לך. כן, תגיד. בראשית ברא אלוקים את השמיים. את הש... בראשית ברא אלוקים את השם. ואת הפה. ופה היה כך וכך. הבנתם מה הרווחתי? מה? רגע, למה לא כתוב מה שם? רגע, למה לא כתוב? היה זאת אומרת, את השמיים את הארץ, ושם היה כך, ופה היה כך. זה מה שצריך להיות. אז מה המשמעות שכתוב? את השם ואת הפה, ופה היה כך. מה המשמעות של לימוד כזה?
ששם לא היה. ששם אנחנו
לא מדברים על השם. עכשיו אנחנו לא מדברים על השם. מה ששם, אנחנו לא מדברים על השם. זה שם. אתה צריך לדעת שיש שם ויש פה. מה אתה צריך לדעת? אתה צריך לדעת מה קורה פה. מה קורה שם? מעבר לתחום. אבל דע לך, יש פתאום סתכם. זה בעצם המבנה של הפסוקים של התורה. וראשית ברוך הוא, אתה שם ואת הפה. ופה היה כך. למדתי פעם, ככה צורת משנה כזאת, בניתוחים כאלה, למדתי פעם מהרב יואל בן נון, ואני מיישם אותה בכמה מקומות, כן. אבל צריך לדעת, יש שם. אחר כך פתאום יפיעו לך כל מיני דברים בפרק ב', שאתה בכלל לא יודע מאיפה הם צמחו. כתוב בהשכן מקדם לגדד את הכרובים, נכון? כרובים? תזכירו לי מתי הם נבראו.
אם
גם
השם מלאכים,
אז יש
מדרשים על זה.
מדרשים, תודה רבה. מדרשים גם אני יודע. בפסוקים איפה זה כתוב. פתאום מופיע לך דבר קיים, אבל שלא נאמר אף פעם מתי הוא נברא. מה? בדיוק. בראשית לא היית שם ואת פה, מה שם? עכשיו אתה לא צריך לדעת. אני אומר לך, מה פה? אתה לך, יש כל מיני דברים שם. מכאן אנחנו בעצם מגלים שכל פרשת גן העדן איפשהו עלולה להשתייך לשם. צודק, אבל פתאום יום אחד היה שינוי, משהו נעלם. נעלם זה אין פירושו חדל מלהיות, אין? לכן השתמשתי במילה עלול. כן, אין, עלול להיות מהדברים שהוא שם. נעבר למקום אחר. אתה שאני מוכיח לך איזה מיני פסוקים במקרא, אבל זה עכשיו שהוא בתנך, אני אומר, מאוד מאוד. מעניין אותך, אבל בוא נוותר על זה כזה, בסדר? אני יכול להוכיח לך. איפה בדיוק נמצא גן עדן, ומאיפה הוא בדיוק צומח את זה, ומתי הוא יגיע לארץ, אני יכול להוכיח את הכל בתוך הפסוקים. אבל כרגע רק רציתי לומר דבר אחד. עצם הידיעה והאמונה שיש שם, זה מה שיתברר ויתאמת אצל האדם מחובתו בעולמו ולמה צריך שישים מעבדו וגבתו כל יום אחר. בלי אמונה בעלם ולעלמי עלמיה, ואגב זה חשוב בעיקר כמה שאנחנו אומרים את זה על הקבר הפתוח, נכון? שם אנחנו אומרים כשאדם מת אנחנו אומרים לעלם ולעלמי עלמיה. כלומר למעשה מה אנחנו מצילים באמירה הזאת? האדם לא מת. או יותר נכון, שהקדוש ברוך הוא לא עזב את האדם. שהקדוש ברוך הוא נמצא איתו גם בעולם אחר. זאת האמירה. אבל יש כאן, אני חוזר ואומר אמירה, יש עוד עולם מלבד העולם שלו. קיים עוד עולם. מלבד העולם שלו. הרמח"ל רוצה שאנחנו נשים לב לזה. אבל אם נחזור לעניין שלנו, ההפנמה של הדבר הזה חשובה קודם כל כדי להיות מודעים לטובו ולצדקו של הקדוש ברוך הוא. היא חשובה גם כדי לדעת מה התפקיד שלנו ולאן אנחנו הולכים. ואם אדם מודע לזה, שהוא נמצא ברכבת התחתית, הוא לא הגיע פה על המנוחה ועל הנחלה, אולי הוא לא כל כך יריב על כל מקום פנוי, לא יסתער עליו בכוח, כן? אולי לא יהיה אכפת לו שמישהו אחר יישב ושהוא יעמוד, כן? אז בלעב אחרי עוד 5 דקות אנחנו נמצאים במקום אחר. הוא יגלה סדר עדיפויות אחר בשאלה מה מעניין אותו עכשיו, וזה חשוב. בעצם מה שאומר לנו כאן הרמח"ל ואת מה שהיה צריך להגיד לנו, הסדרן ברכבת. דע לך, אתה נכנס בסך הכל, ירקן. ולא יותר מזה. כולו לא יותר מאשר רכב. כמה שווה להשקיע את זה? אתה נוסע במטוס לארצות הברית. אתה בטח לכמה מכם לעשות את ה... תענוג על פוקפה כזאת. אז זה במטוס לעשות. יש מה שנקרא בחלק את תיירים, ויש מה שנקרא ביזנס קלאס, כן? יש מה שנקרא מחלקת עסקים. יש גם מחלקה ראשונה, אבל אני לא מדבר. חוץ לתחום. כן. אבל בואו נדבר על מחלקת תיירים, שנהיה מחלקה רגילה, ועל מחלקת עסקים. אין לכם מושג איזה תענוג זה לשבת במחלקת עסקים. לא יודע, אני קצת ארוך. אין לכם מושג איזה קנאה יש לי באלה שיש להם מקום לשים את הרגליים. אולי אפשר לא נכנס אותם, מה אני יכול? יש מטוסים לוקסים, אני מאוד מודרני יותר, כן, מטוסים הישנים יותר, אבל הרגליים לא נכנסו. אתם יודעים איזה מושג את הרגליים? להתרווח, לישון, טלוויזיה טובה, שודרת, לא איזה מין כזה חופשה קטנה שלא רואים כלום. יש בדרך כלל מקוקר, כן, אוכל טוב. לא כל היום מצטופפים לידך עם כל מיני מגשים מבלבלים לך את המוח. אתה לא צריך לעמוד בתור לשירותים במשך חצי טיסה. יש שם הדבר הזה שמוד יותר, יכול לתת לכם את כל התחלות. יש רק בעיה אחת, אתם יודעים מה הבעיה במחלקת עסקים? זה עולה פי שניים מאשר כרטיס רגיל. פי שניים. ובצדק. ובצדק עולה פי שניים. יש המקום שכזה כי זה תופס. ואפילו יותר מאשר שני מקומות במטוס. זה תופס חלק גדול ממקום הנוסעים. אז זה עולה פי שניים. אז מה עכשיו השאלה? כמה שווה להשקיע בזה? כשכל מה שאתה יושב שם בסך הכל מהתחלה ועד הסוף, זה לא יותר מ-13 שעות. או בטיסה לאירופה לא יותר מ-4 או 5 שעות. תלוי לאן. כמה שווה להשקיע בזה? זאת השאלה. זאת השאלה שהרמח"ל שואל גם כאן. כמה שווה להשקיע בענייני העולם הזה? אתה נמצא כאן בסך הכל באיזושהי טיסה זמנית, שכשתיגמר, אתה בכלל מקום אחר. כמה שווה להשקיע? ואתה כל הזמן כאן נמצא ברכבת, במטוס, ואיך שלא תגדיר את זה. ומי שמצליח להפנים את הדבר הזה, כל ההתייחסות שלו לעולמו שונה, כל ההתייחסות שלו לסדרי עדיפויות, על מה לשים יותר לב, על מה לשים פחות לב, משתנה לחלוטין. כמה שווה לנו להשקיע בחיינו בעולם הזה? זאת השאלה שאני שואל. כשיש במה להשקיע. השאלה אם אנחנו משקיעים בזה. זה למעשה העיקרון שהרמח"ל מנסה ללמד אותנו במשפט הזה שקראנו עכשיו. איך להפנים, וזה לא פשוט להפנים את זה. אנחנו נוטים הרבה יותר להפנים את מה שקורה כאן בעולם. ואז יש תחושה של חוסר צדק, ויש תחושה של הקדוש ברוך הוא אולי זה לא כך מעניין אותו הצדק, ועוד כל מיני כאלה. ואז אם זה לא מעניין אותו, אז למה שאותי יעניין משהו לא יפנים. שאלה צודקת, על פי הטורים האלה. האמירה הזאת של שני עולמות, כאמור, נמצאת במקרא, נמצאת בהיגיון, והמשמעויות שלה זה מה שניסינו לדבר עכשיו. כן, אתה לא... טוב.
יש עוד רכבת?
מה?
יש עוד רכבת? מה זה,
מחלף רכבות? אתה שואל אם גם העולם הבא הוא רכבת.
אני שואל, האם יש עולם ועזוד עולם ועזוד עולם ועזוד עולם של...
אתה שואל שאלה מעניינת, לא יודע מכוח מה אתה שואל אותה.
מה אני שואל אותה?
בדיוק,
זה עולם עולמי עולמים, זה נשמע ברבים, לא
שניים. זה נכון.
זה שם.
אני אמר לך את דעתי המאוד חריגה. מאוד מאוד חריגה, מאוד לא מובנה. אני חושב שגם בעולם שאנחנו קוראים לו גדן וגיהינום, יש בחירה חופשית ויש עבודה. לקראת עולם שאחריו. של כמה עולמים יש. זאת מחלוקת שאני לא אכנס אליה כרגע אם יש שלושה או ארבעה. אני בוא נגיד שיש שלושה. נקצר את זה. בסדר? מה? לא, יש לך אחת את חיית אמיתי. לעולם אחר. מה עדיף, מה ההבדל בין העולמות? אני שוב, אני יכול להפנות לך לדברים שכתבתי על זה מאוד מאוד ברכה.
איך קוראים למה?
איך קוראים למה
שכתבת?
איפה זה? זה במהדורה, במהדורה החדשה, לא הישנה של ספר דניאל, מה שכתבתי. פרק 14. הוא נקרא על תחיית המתים. זה שם הפרק. שם אני עושה עם כל המוסדים. עולם הבא, גן עדן, גיהינום. מה?
אני קורא
את הספר הזה. אז תגיע לפרק 14. איוב.
לכל הספר איוב לא מדבר על עולם הבא. ויש לו
הסבר אחר ממה שאתה אמרת. הסבר שלו לא מתאים לעניין שלנו. אני רוצה שנדבר על הסבר של איוב, אני מוכן.
אבל יש מקום בשביל
הסבר שלו? הסבר שלו בפירוש לא פותר כל בעיות. הסבר של איוב לא פותר כל בעיות. פותר בעיות. לא פותר כל. יש שתי תשובות השם, כל תשובה פותר סוגיה מסוימת. זה לא פותר, זה לא פותר בגדול את בעיית האדם שקרא לו איזה דבר נורא, או אדם שקרא לו איזה אדם. לא פותר, זה חד משמעית. בלי עולם הבא אין פתרון. אין פתרון. אנחנו רואים מה נעד, אין סדר. כן? יש לנו פתרון. נמשיך. כן.
אם הקדוש ברוך הוא רוצה בעצם להשפיע לנו טוב, למה הוא רוצה שנעבוד כאן בעולם הזה? אם הקדוש ברוך הוא רוצה להשפיע לנו טוב,
אני חושב שם
זה לקבל את הטוב הזה, ולמה
צריכים לעבוד בעולם הזה? זה המשפט הבא. והאמצעים המגיעים, זה מה שהוא אומר, הוא שאמרו זיכרונה לברכה, העולם הזה דומה לפרוזדור בפני העולם הבא. האמצעים המגיעים אל האדם לתכלית הזה הן המצוות שציוונו עליהם האל יתברך שמו. במקום עשיית המצוות הוא רק העולם הזה. על כן הוא שם האדם בזה העולם בתחילה כדי שהיה האמצעים האלה. המזדמנים לו כאן יוכל להגיע למקום אשר הוכן לו בעולם הבא, לרוות שם בטוב, זה מה שדיברנו, אשר קנה לו על ידי אמצעים אלו. והוא מה שאמרו זיכרונה לברכה, היום לעשותם ומחר לקבל את שכר. כלומר, כאן הוא מרחיב על זה מאוד דרך השם, על הדבר שהוא אומר כאן, גם כל פעם בדעת תמונות, דרך השם מספיק לנו בדבר הזה, הוא מרחיב מאוד מהדברים פשוטים. יש מושג שהרמח"ל דובר עליו הרבה, והוא נקרא נהמא דכיסופא. שמעתם פעם, נהמא דכיסופא בעברית מתרגם? לחם של בושה. לחם של בושה, כיסופא זה בושה. וכל אחד מאיתנו, אם יקבל את שכרו, בואו נגיד את העולם הבא, את המקום שבו אנחנו צפויים לספוג את הטוב שהקדוש ברוך הוא נותן, כל אחד יקבל את זה באיזושהי מתנת מתנת חינם, ויבוא מעט. לא, זה לא יהיה. זה לא יהיה. למשל, למה הדבר דומה? בואו תארו לעצמכם שאני לוקח אתכם באוטובוס תיירים ממוזג, ביום נעים, באוטובוס תיירים ממוזג, והאוטובוס התיירים מגיע עד שפת מעיין, ואתם יורדים ואתם יושבים ליד המים. ותשבו את זה לטיול מפרך, שאתם יוצאים ל-30 קילומטר, עם התרמילים הכבדים על הגב, והולכים ומזיעים ומתייבשים ועם לשון בחוץ, ופתאום אתם מגיעים לצל עם המעיין הנפש. אתם מתאר את ההבדל? במקרה הראשון אתם תשבו בצד ותסתכלו על המעיין ותשבו אולי הרצאה על השאלה, ובמקרה השני אתם כאן תסרקו את כל הבגדים שלכם ותצלילו פנימה כדי להתקרב ותפיקו את מה שצריך מהמעיין, נכון?
ברור שאני מדנג הרבה יותר, ברור
ש...
מה? ברור
שכן,
מצד... מצד מי שרוצה להביא אותנו למעיין, הרבה יותר פשוט להביא אותנו בסטיירים, ולא 30 קילומטר.
שמה? מצד מי שרוצה להביא אותנו למעיין, הרבה יותר פשוט להביא אותנו בסטיירים,
ולא 30 קילומטר.
אני לא מדבר מזה, מה פשוט לו? אני שואל אם הוא רוצה להביא אותך למקום שבינינו תהיה לך חוויה אמיתית, פנימית. עוד רגע. לא משהו שאתה רואה בסרט מבחוץ, מהאצטדיון. אלא משהו שתהיה לך בו החוויה הפנית. אני אתן לך דוגמה אחרת, אולי קיצונית יותר. בואו נדבר עכשיו על משחק שאנחנו מספקים נגד איזושהי קבוצה יריבה, שהיא מאוד מאוד יריבה שלנו ומאוד מאוד חשוב לנו לנצח אותה, כן? שעה וחצי משחק כדורגל, נעבור שם את חובי צדדים. צדדים מרופד, עם חופשת ביר, עם גרעינים. ואתה תשמח, אחר כך יהיה ניצחון, נגיד 3-2, אתה תשמח. תשווה את זה לשמחה שלך ולסיפור שלך. אם אני זורק אותך למגרש ונותן לך שעה וחצי להתרוצץ ולשבור תביעה בצורה שלא מצליח, ויהיה אותו ניצחון. מה יהיה את זה? אתה אני עושה לך טובה גדולה. ויש דבר שנקרא, כל מעמד דכיסופה, זה פירוש של דברים, הנאה שבאה אליך מבחוץ, שאין לך יכולת לחיות אותה בצורה. אם אני אעבור מהרמח"ל, ראיתי את הדרך. אם אני אעבור מהרמח"ל למהר"ל, אני אסביר את הספר. מהר"ל מפורסם בתפארת ישראל. נדבר בשאלה, אתה רואה שם על תוכנית מילה, אבל בעצם מילה כדבר שמאפיין מצוות רפאה. נדבר שם על כך שטורנוס רופוס, בהגדה שטורנוס רופוס היה הנציב הרומי בזמן מרד בר כוכבא, שאל את רבי עקיבא, למה אתם מעולים? בעצם השאלה הייתה, אם אדם צריך להיות מעול, אז למה הקדוש ברוך הוא ברא אותו עליהם? התשובה של עולם המהר"ל היא תשובה חד משמעית, ברורה, ואתם יכולים לנחש אותה. אם אדם יקבל את הכל קומפלט, זה לא. הקדוש ברוך הוא ברא את האדם עם פגם. כשאדם מעל את עצמו, לא משנה, מעל את בנו, לא משנה כרגע, זה נעשה על ידי האדם, ההשלמה הזאת, אז יש להשלמה הזאת משהו פנימי בתוך זה. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם שלנו מפגם, לא בגן עדן. בגן עדן הוא את תיקון העולם אתה מסיק על ידי המעשים שלך. בואו נצייר עכשיו איזשהו ציור שהוא דמיוני, אבל שפעם הוא יהיה נכון. שפעם הוא יהיה נכון. במקום לחלק לשני עולמות, העולם הזה וגן עדן, בואו נגיד שמדובר על עולם אחד. כשהקדוש ברוך הוא ברא אותו כמו העולם הזה, ואתה מסוגל לעשות אותו, תגני. ליישב את השממה, לגדל את העצים, למשוך את הנהרות, ואתה מסוגל לעשות אותו בגן עדן, כמה זה יותר נכון מבחינת ההענקה שהקדוש ברוך הוא נותן לנו. כמה זה יותר. כמה זה יותר. ולכן יש צורך בזה. אנחנו נשמע את כל השאלות. כן, בבקשה.
אז השאלה שלי על זה, אתה עונה למה יש עבודה? כי האדם נברא ככה שהוא ישמח בהנאה שבאה מעמל. אז השאלה שלי, הקדוש ברוך הוא הפסיכולוג הכל יכול, יכל לברור את האדם ככה זה לא יחוס חוזר.
הבנתם את השאלה? הקדוש ברוך הוא ברא את העולם שלו הקדוש, שהאדם נהנה רק ממה שהוא עמל ושהוא חלק ממנו. יכול היה לברור את זה אחר. שאלות מהסוג הזה ניתן לשאול באופן עקרוני ולהיכנס כאן לפילוסופיות גדולות. זה השאלה הגדולה, אם הקדוש ברוך הוא מסוגל לברוא עולם שבו 2 ועוד 2 יש שווה 5. יכול, מחוץ למושגי ההבנה שלי, מחוץ למושגי השכל שלי. אני יכול להגיד לך שבשכל שלנו אי אפשר לברוא עולם כמו שאתה רוצה. אין דבר כזה. משום שאתה זה דבר אחד, וההנאה מדוברת עליה זה דבר שני, ואני לא יכול לחבר אתכם. ממילא הקשר שלך עם ההנאה או עם האקלים הטוב של גן העדן זה תמיד יהיה קשר חיצוני, אלא אם כן זה בא מכוח עבודה שלך שהיא יצרה את גן העדן. לא משנה כרגע איך יצרה, בלי זה אתה מבקש ממני לדבר על עולם שבו 2 או 2 שווה 5. אין לי כלים לדבר על כזה עולם. זה הכל. המוח שלי כולו גודל שיבר, פחות מזה. אין במוח שלי יכולת לקלוט מה זה עולם שבו 2 או 2 שווה 5. וגם מה שאתה אומר זה דבר שבמושגי השכל שלנו יש בו סתירה פנימית. אי אפשר. כדי שהענאה תהיה מזוגה עם האדם לגמרי, זה צריך לבוא מכוח שלו, ולא מכוח של מישהו אחר. כן. אותה שאלה, ברוך שכיוונו, נשמע רק אותך, ו...
למה הקדוש ברוך הוא לכתחילה ברא את העולם שהאדם לא צריך להתאמץ כדי לקבל את השכר? בגן עדן.
לא הבנתי את השאלה.
בגן עדן, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם עם האדם הראשון, הוא לא נתן את כל
המצוות. לא נכון. זה לא נכון, זה קצת קשור לשאלה של סולה מקודם. זה לא נכון. אמנם בגן עדן צריך מאוד להתאמץ. בסדר? כמו שהיה צריך בגן עדן הראשון. אני נחיות בגן עדן לעובדה ולשומרה, עם דברים ברורים מאוד. משהו חייצר. ואתה רואה שאפשר שם גם לעבור עבירות, נכון? מה?
שם המצווה אחת.
מספיק. אפשר היה לעבור עליה.
אלא אם כן אתה אומר לעובדה על איזשהו מה זה גם.
לא, אני לא צריך, מספיק לי מצווה אחת. עובדה שהאדם לא גר. כלומר, יש בחירה חופשית גם בגן עדן. כאן אנחנו נחשפים בעצם לתיאוריה שלי בעניין. נעזור את זה עכשיו. בסדר? אבל אדם נברא. בגן העדן הוא הולך לגן העדן כדי להתאמץ מאוד. אדרבה, דווקא בבריאה שבפרק א' לא מופיע שהוא צריך לעשות מאמץ. הוא מקבל רק ברכה ואוכל. כל המאמץ קשור בפרק ב'. בסדר? נגמור בזה.